קטן.
שלום וברך, וגם פורים קטן שמח, שיהיה גדול בעזרת השם.
שיהיה גדול, כבוד הרב, ראינו באחד המקורות שאומרים בשם החידה, שבאותה שנה כנראה זה היה בשנה מעוברת, הנס הגלוי, אז מן הסתם יכול להיות שגם...
יש דעות לכאן ויש דעות לכאן, גם בקשר למשה רבנו מתי נולד, המדרשים רבים בנושאים האלה.
אז
כן, אני... השם יעזור שבעזרת השם יהיו ישועות ונחמות, ויאמר די לצרותינו בעזרת השם.
די לצרותינו, ויהיה רצון שיהיה בעזרת השם גשמי ברכה. הנה החורף מתקדם וגשמי גשמים עין, אנחנו מתפללים בעבור זה שיהיה מיתוק הדינים. אנחנו כבר ברשות הרב נפנה לשואל הראשון. אבי, שלום לך. איתנו רפאל, סליחה, רפאל, שלום, הוא השואל הראשון.
הלו,
שלום רפאל, אתה בשידור.
שלום, שבת שלום.
שבת, הרב שומע אותי?
שומעים, יש לך בעיות בטלפון?
תדבר, אנחנו נשמע.
כן, השאלה היא כזאת, האדם ששוכר דירה והמזכיר, הוא חיבר שתי נקודות חשמל בבית, שמתברר שזה דרך אחת המדרגות, זאת אומרת שכל השכנים משלמים את זה בעצם. אבל הוא גילה את זה רק אחרי חודשים של שימוש, זאת אומרת הוא בעצם אולי גזל פה את השכנים.
כן.
אז מה, איך אתה להמשיך לחיות ככה?
אבל הסוחר עצמו חייב להתנתק, להזמין חשמל העיר, שהוא אם יכול לעשות את זה בעצמו, לנתק את החיבור הזה לחדר המדרגות ולחשבון המשותף של השכנים, כי זה פשוט גזל של רבים. אז חייב, דבר ראשון, חייב לא להשתמש באותו קו עד שינתק אותו ויחבר אותו לחשמל שלו בבית.
לא, אבל זה מחסן, ומחסן הזה פעם כן היה משותף. אז ככה זה נשאר. זאת אומרת, הוא לא גנב פה ב...
אני לא יודע, לא אמרתי גנב, לא אמרתי כלום. מה ששייך פרטי לאדם, כל שטח פרטי בבניין ששייך לאדם, ואותו שטח מחובר לחשמל הכללי של כל הדיירים, היה בניתוק.
כן, תודה רבה, תודה לשואל, יישר כוח גדול לכבוד הרב. ואנחנו פונים לשאלת מאזין מירושלים. שלום לך יאיר.
שלום וברכה כבוד הרב.
שלום, שלום.
אני רוצה לשאול את כבוד הרב, מה אפשר לעשות, מה הדין של אדם שרוצה ללמוד תורה, ובבית כמה שלא מנסים להסביר את הערך של הלימוד ואת המעלה של הצניעות ואת כל הנושאים החשובים האלה שהם העיקר שלנו, לא מצליח, והוא לומד בבית, והוא רוצה לצאת, אבל בגלל שלום בית הוא לא יוצא.
אני מבין שאתה מדבר על הנושא עם הבת זוג.
נכון מאוד, זה צרה פשוט, כן. קשה לפתור את העניין.
ברוך השם, יש היום פתרונות לזה. קודם כל, כדאי להתחבר עם חברים או זוגות שיש להם שם ערך לתורה, ויש לא חסרות נשים חרדיות ששומרות מצוות ואוהבות את התורה. יש נשים שאוהבות את התורה יותר מאשר הבעלים. ואפשר להפעיל אותם ולבקש מהם דרך קרובים, דרך כל מיני אנשים שידברו עם האישה בצורה עקיפה ולא בצורה ישירה. דבר נוסף, מה שצריך לעשות, אתה צריך להיות די חכם, לקחת אותה לאיזה סמינר, אפילו לסוף שבוע או לאמצע השבוע, לכל מתי שהיא מצא, שם היא תשמע דברי תורה ודברי מוסר ועידוד, כמה חשובים החיים שלנו כאן עלי אדמות, מה השליחות של האדם פה בעולם הזה, מה השוני בינינו לבין הבהמות ושאר בעלי החיים שהם רק אוכלים ושותים וישנים ולא עושים מאומה שום דבר לתועלת העולם כולו. אפילו הבעלי החיים יש להם איזה תועלת, ודאי שהם תורמים לסביבה, אבל האדם הוא שונה מבעלי החיים, ומותר האדם מן הבהמה אין כי הכל הבד, לבד הנשמה הטהורה. ואם תצליח לשכנע אותה או באיזה צורה שהיא, למצוא איזה דרך לקחת אותה לאיזה סמינר ששם היא תשמע דברי אלוהים חיים, והיא תתחזק ותתעצם יותר, תתחיל להבין מה זה כוח של תורה. פשוט היא לא למדה, היא לא יודעת, היא לא מבינה את זה, היא לא שמעה על גדולי ישראל לדורותיהם, מדור התנאים ועד דורנו אנו, שנשותיהם מסרו נפשם כדי שבעדיהם יעסקו בתורה ויגדלו ויהיו לאנשי חיל. אז זה תלוי הרבה ביד האישה, וצריך הרבה להשקיע במודעות שלה לנושא הזה. והיום לא חסרות רבניות שיכולות גם כן להשפיע ולהסביר. רק אם תפנה לכתובות הנכונות, תוכל למצוא בהחלט, אני בטוח שיש כעת הרבה מאזינים שירצו וישמחו מאוד מאוד לעזור, ובעזרת השם אתה תראה בזה פירות טובים ומוצלחים.
אמן ואמן, יהי רצון. תודה לך יאיר מירושלים, מאשרי ישראל, תודה לכבוד הרב. אנחנו עם מאיר מהמרכז, שלום מאיר. מרים איתנו?
כן.
סליחה, מרים.
שלום.
שלום כבוד הרב. יש לי שאלה, חברה מצאה מעיל, והיא נתנה לי אותו, ואני לא מעוניינת כי זה, כאילו אני צריכה להשיב עבדה. ושאלתי, יש פה שני גנים לידי, שאלתי בגנים אם מישהו איבד מעיל מהילדים. אמרו לי לא, אז מה עליי לעשות?
רק סליחה, לא שמעתי, מה היא מצאה?
היא מצאה מעיל. של ילדה.
מעיל, מעיל של ילדה. מעיל משומש, שמסתמה יש עליו סימנים.
כן.
לדעת, לפי הגודל, לפי הצבע, לפי או דברים אחרים חיצוניים. אז מה שצריך לעשות, היא פרסמה על אודות המעיל או לא פרסמה? או את פרסמת?
אני הלכתי לגנים שיש פה לידי.
לא, זה לא מספיק ללכת לגנים. צריך לתלות פתקים בכל מיני סמטאות בפינות רחוב. ובכל מיני מקומות שנמצא מעיל של ילדה, בבקשה, כל מי שאיבד מעיל כזה, בבקשה לפנות לטלפון זה וזה, ויקבלנו על פי סימנים. תעשי כך במשך חודש ימים, ובואו ננסה אחרי חודש ימים, אם בא בן אדם וקיבל את עבדתו, קיימנו מצוות עשה מן התורה, דבר גדול מאוד. אבל אם לא בא, אז אפשר לתת את זה למשפחות נזקקות ועניות. כל טוב.
כן, תודה, תודה למרים. אנחנו עם משה מבית שמש, שלום לך משה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול את הרב, בערב שבת אחרי שאני הולך למקווה, אני צריך להקפיד לשים את הבגדים של שבת, או שאני יכול ללבוש, להחזיר את הבגדים של יום חול, ואחרי שעה, שעתיים ללבוש את הבגדים של שבת.
יפה שאלת. כיוון שאנחנו לא נוכל ללכת למקווה עם בגדי שבת ממש, שמי התנפו שם או התקמתו וכדומה. אז מה עושים? הולכים עם בגדים רגילים, עם הבגדים אשר עלינו, אבל לוקחים את הבגדים הפנימיים לפחות.
כן, זה כן.
הגופייה והלבנים והגרביים, או אם יש עוד איזה דברים נוספים שהם פנימיים, אותם בוודאי יש להחליף, לקחת איתו למקווה, וכך מנהג כל ישראל שנים רבות. ואז מתרחצים שם, מסתבנים ומתקלחים כמו שצריך, טובלים לכבוד שבת. כשיוצאים, מתנגבים ולובשים את בגדי הבגדים החדשים המכובסים. ועל זה רמזו חכמי המוסר את הפסוק, פשטתי את קוטונתי, איכך אלבשנה, רחצתי את רגליי, איכך אתה נפם. יש פה רמז שאחרי שאני התקלחתי, זה לא נכון לבוש בגדים שהם לא נקיים. אלא מה, הבגדים החיצוניים הם בדרך כלל נקיים, אמנם הם בגדי חול, אבל לא נורא, לא קרה כלום, איתם הולכים לבית, ושם מחליפים, מורידים את בגדי החול ולובשים בגדי שבת. המדקדקים, על פי שיטת רבנו הארי, כך היה נוהג מור אבי עליו השלום לעשות, שכשהיה חוזר מהמקווה, היה בא הביתה, מסדר את הנרות לכבוד שבת, זה היה כבר בחצות היום, ומסדר שאר הדברים האחרונים שנשארו סידורים לכבוד שבת, עולה, לוקח גיגית של מים חמים קצת, שוטף פניו, ידיו ורגליו, כמו שמובא בגמרא שאמרו עליו על רבי יהודה בר עיני, שכך היה עושה ביום שישי, אחר חצות היום, לוקח מים חמים, שוטף פניו, ידיו ורגליו, אז אפשר להיכנס לאמבטיה. לשטוף עם ברז, היום ברוך השם, בכל ברז יש שם מים חמים, לשטוף קצת את הפנים, לשטוף את הזרועות של הידיים, לשטוף את כפות הרגליים, לנגב, ואחרי זה לנבוס בגדי שבת. זו הדרך הכי נכונה מי שיכול לעשות. מי שלא יכול לעשות את זה, אז לפחות יחליף מבגדי חול לבגדי שבת, ואז אחרי זה אתה עם בגדי שבת, והכל שב על מקומו בשלום. ברוך תהיה.
כן, יישר כוח, תודה לך משה. אנחנו עם פנחס מעופרה, שלום לך פנחס.
שלום, שלום לכבוד הרב וערב שבת שלום.
שלום, שבת שלום ומבורך.
כבוד הרב, רציתי בבקשה לשאול בנוגע לקריאת שמע שצריכים להאריך באחד. הערכה באחד, בבן ישחי כתוב שיאריך את הדלת, איך זה בא לידי ביטוי? כשאני מעריך את הדלת, אומרים לי שזה נשמע כמו זין. האם אני יכול להמשיך לנהוג כך, או צריך לשנות?
לא, אז תשמע, זה דברי הגמרא. למעשה, הבן איש חי הביא דברי הגמרא, ודברי הרמב״ם והשולחן ערוך, הוא העתיק אותם. פשוט מאוד, הגמרא אומרת שאם יעריך בחטא, אז זה נחלק לשני מילים. כיוון שאמר איכה, אחר כך אמר ד. אז אין לזה שום משמעות. המילה נחתכה לשניים והיא בלתי מובנת. אז הגמרא אומרת שיקצר קצת בחית ויעריך יותר בדלת. עכשיו הדלת שהוא יעריך, הדלת היא לא דגושה, היא דלת רפויה, דה אחד. אז הוא יעריך קצת, לא הכוונה להעריך יותר מדי, כי אי אפשר, כמה אפשר כבר להעריך בדלת? וגם אם הוא מעריך אז זה נחשב, וגם כתבו הפוסקים שלא יעשה את הדלת דגושה שישמע ד, אז הוא כאילו הוסיף על אות יוד, כאילו הוסיף שם, ואין שם, זה א' ח' ד', וכן גם לא יעשה אחד, שחס ושלום זה כפירה, פירושו לא. אז זה הגמרא הזהירה, לכן צריך להיזהר בזה, הרבה לא נזהרים, לא שמים לב, וחושבים שהם קוראים קריאת שמה, ולא יצאו ידי חובת קריאת שמה בכלל. ולכן צריך לומר אחד, ויעריך קצת בחטא, מעט בחטא, אבל לא יותר מדי כדי שלא יתחלק, יחלק לשתי תיבות, ואחר כך יעריך קצת יותר בדלת, כשהיא רפויה בקצה הלשון. מה שלא הספקת לכוון, אתה שותק ומכוון.
לא חייב לכוון. תודה רבה.
דווקא מה שהוא אומר. השם מברך.
כן, תודה, תודה לפנחס מאופרה. אנחנו עם מאזין מירושלים, עדן, שלום לך עדן.
שלום, מה נשמע הרב?
שבת שלום ומבורך.
שבת שלום, הרב, רציתי לשאול, מצאתי 100 שקל באיזה חנות על דלפק כלפי בחוץ, ולא בטוח של המוכר.
בחנות? לא שמעת.
זה מין חנות, כן, בחנות.
נו,
בחוץ? על הדלפק כלפי בחוץ, לקבל רשת ערבים.
בתוך החנות?
כן.
זאת אומרת, זה נפל מידי לקוח.
כן, כנראה.
אז הגמרא בעצמה חילקה, אם מצאנו את המציאה, את העבדה, אם זה בצד של החנווני, אז זה נפל ממנו. ואם זה בצד של הלקוחות, זה נפל מהלקוח. ויש לנו כלל שמעות שמצא אותן מפוזרות, לוקח ואלו שלא. למה האדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעה. אבל יש בעיה אחרת. הבעיה היא שכיוון שבעל החנות הוא הבעלים של החנות, אז יש אומרים שהוא קנה את אותו, את אותה עבדה, וכיוון שזה בתוך חצרו של אדם, קונה לו שלא מדעתו. זאת אומרת, אם זה קרה מחוץ לחנות, אפילו ליד הכניסה או ליד הבסטה שם, זה עדיין לא רשות שלו, אבל פי שהוא משלם מס לעירייה עבור זה. אבל זה לא רשותו, כי זה יכול להיות אותם אנשים שעברו שם והפילו את זה שם. וזה לא שייך, הוא לא קנה את כל מה שיש שם, הוא קנה רק את המקום לצורך לעמדת הסחורה שלו, אבל לא לצורך גם שהוא יזכה גם בממון. אבל בתוך החנות עצמה, שזה ממש רשותו שלו, בין אם היא שלו כעניינו, בין אם היא מוזכרת סחורה על ידו, אז יש צד לומר שזה שייך לבעל החנות. תודה רבה.
תודה רבה, תודה, יישר כוח לרב, ואנחנו ברשות הרב נעשה אתנחתא לפרסומות, בבקשה.
חמישה קבלנים לרשותכם לבנייה ושיפוץ כאחד. הריסה, בנייה, שיפוץ, צביעה, גבס, נגרות, מיזוג או כל עבודה שתבקשו באופן מושלם, איכותי ועל פי לוח זמנים מדויק. תשלום לפי התקדמות העבודה וסביעות רצונו המלאה של הלקוח. לקבלת הצעת מחיר בלי כל התחייבות או תשלום, מתקשרים 03-3-727-727. 03-3-727-727.
ספר הסגולות, ישועות מרדכי, אוסף נדיר של כתב יד שהותיר מרן הראשון לציון, המקובל האלוקי הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה, לישועה ולהצלחה. עכשיו במבצע לזיכוי הרבים, 02-652-1195. ישועות מרדכי, אוסף נדיר של כתב יד שהותיר מרן הראשון לציון, לישועה ולהצלחה. 02-652-1195.
שלום, מדבר אפרים מאפיקים מערכות מים. לאחר שנים של פעילות עם אלפי לקוחות, אנו שמחים לבשר לציבור על המיניבר החדש פלטינום. מיניבר מפואר בשלל צבעים מרהיבים עם מנגנון מיוחד לשימוש במים הקרים בשבת, בעל שלושה מצבי מזיגה, מים חמים, קרים וגם פושרים. שימו לב, שווי המיניבר יותר מ-1,700 שקלים. אבל היום, כל מי שיתקשר למוקד הארצי של החברה, כוכבית 2026, אני חוזר, כוכבית 2026, יקבל את המיניבר חינם, כולל הובלה והתקנה גם חינם, וישלם רק בעד הסננים 48 שקלים לחודש במשך 3 שנים, ויקבל 3 ערכות סננים. אז קדימה, חייגו, כוכבית 2026, כוכבית 2026, תודה רבה.
לכל ישראל יש מורשת אחת.
בחסות בשר בחשרות בדץ בני ציון, בראשות הרב בן ציון מוצפי.
כן, מאזינים יקרים, אנחנו חוזרים לשידור התוכנית, שאלות ותשובות עם הגאון הרב בן ציון מוצפי. טלפון רב קווי 025-30-2685, ואנחנו פונים לשאלת מאזין נתנאל מקרמיאל. שלום לך.
שלום הרב.
שלום.
שבת שלום, אני רוצה לשאול בקשר לתחפושות פורים, אם מותר להתחפש לצעקה, שאני אסביר לך שנייה מה זה.
אני לא יודע מה זה. מה שמותר לי...
דמות שחורה.
אולי אל תתאר לי עכשיו כאן את הקשקושים.
שמענו את השאלה.
בואי אני אגיד לך בדיוק מה כן מתחפשים. מתחפשים למרדכי היהודי, למשה רבנו, לאהרון הכהן, לרב עובדיה, לבבא סאלי, לאנשים צדיקים, לאנשים חסידים, לאנשים קדושים, דמויות קדושות, ולא לדמויות של גויים, לא של חיות רעות, ולא של כל מיני אנשים מפחידים. זה מה שצריך לעשות. בכלל אין מצווה להתחפש, אבל אני מבין את הילדים, כמו שכל הילדים רגילים להתחפש, אז כל ילד רוצה להתחפש, אז להתחפש בבקשה לדמות חיובית. תודה רבה.
כן, תודה, ואנחנו עם שרה מהצפון. שלום לגברת.
שלום, רציתי לשאול בקשר לסעודה רביעית, אם צריך לעשות, כתוב לחם משנה, אבל צריך באמת לבצוע שני לחמים כמו בשבת?
אין חיוב.
לא, רציתי לשאול, בתהילים יש כל מיני סגולות, זה לתשישות היד, זה לנסיעות, זה באמת נכון, ומה המקור לזה?
אין לי מושג. האמת, בסגולות אני מאוד חלש. פעם שאלו את הרב מבריסק, לגבי סגולות, אז הוא אמר שהוא יודע סגולה אחת, שכשאשתו מביאה לו צלחת מרק אז, וזה חם, אז הסגולה לחכות 10 דקות והמרק מתקרר ואפשר יהיה לאכול אותו. עכשיו לגבי עצם השאלה ששאלת, זה היה בקשר לסעודה רביעית אם צריך לחם משנה. לא, כל החיוב של לחם משנה זה בשלוש סעודות של שבת. הגמרא דרשה את זה מפסוקים, פסוק אחד למעשה. ויאמר משה, יאכלו היום, כתוב פעם אחת היום, כי שבת היום להשם, היום לא תמצאו בשדה. שלוש פעמים היום, דרשה הגמרא, אז יש לנו סעודה אחת של ליל שבת, היום בלילה, סעודה שנייה של שחרית של שבת, וסעודה שלישית של מנחה של שבת. בכל אחת משלושת הסעודות הללו אנחנו צריכים לחם משנה. מדוע? כיוון שבשבת אכלו שלוש סעודות, וביום שישי ירד לחם יומיים, עבור יומיים, לכן בכל אחת משלושת הסעודות הללו אנחנו נביא שתי כיכרות לחם, לא חייב לבצוע את שתיהם, אלא בוצע אחת מהם שממנה הוא אוכל לו ולבנה ביתו, וצריך אחר כך לבצוע גם את השנייה אם הוא נחוץ לו, בסדר, שיבצע כמה שהוא רוצה. אבל לגבי סעודה רביעית, נכון שסעודה רביעית היא חיוב לפי מרן השולחן ערוך. מרן השולחן ערוך כתב שלעולם יערוך אדם שולחנו במוצאי שבת, ולביא סעיף מיוחד, סימן מיוחד שמדבר לגבי חיוב סעודה שלישית, רביעית, וזה מעשה דינה דגמרה, כך מובא בגמרה, וגם זה מציל מחיבות הקבר, ומציל את האישה מלידה קשה, חס ושלום, אל תלד בנקל, זה מציל מהרבה דברים, דברים לא טובים, ומסוגל לדברים טובים, וגם זה סעודה שכנגד דוד המלך,
אנחנו עושים את סעודת הלילה כנגד יצחק אבינו, סעודת הבוקר כנגד אברהם אבינו, סעודת הצהריים כנגד יעקב אבינו. עכשיו הרגל הרביעית של הכיסא, אנחנו צריכים מרכבה שלמה, זה דוד מלך ישראל, שבעזרת השם בו יבוא, יש אומרים שבוע עצמו יהיה הגואל. אז אם כן, ככתוב ודוד עבדי מלך עליהם, כך אומר הנביא. אז אם כן, זו הסעודה כנגד סעודה הרביעית, אז כדאי לעשות אותה, נקבל את בני דוד המלך, הוא יושב אותנו בשורה הראשונה, אז מאוד כדאי. אבל חיוב של לחם משנה, לא, אין חיוב בזה, כי עיקר חיוב לחם משנה זה בשלוש סעודות. יש דרשות, בלי סוף, אבל אני מדבר הלכה, בדרשה, יש דרשות על הפסוק מאשר שמנה לחמו, יש דרשו שמנה שמונה לחמו. שמונה כיכרות היה מכין אשר לשבת, שתיים לסעודה הראשונה, שתיים לסעודה שנייה, שתיים לסעודה שלישית, שתיים לסעודה רביעית. אבל זה לא הלכה, זה רק דרשה. למעשה, די בכיכר אחד קטן או פיטה, וגם אם אין לו פיטה, אלא חתיכת לחם, שזה לא לחם, לא כיכר שלם. למשל, לפעמים נשארים חתיכות לחם משבת, וחבל לזרוק אותם, זה אסור לזרוק אותם, ורוצה לאכול מהם, או בני אבו, בני הבית רוצים לאכול את מה שנשאר, אדרבה, מצווה גדולה יעשו, ויאכלו מהלחם הזה. אבל לחם משנה אין חיוב. תודה רבה.
תודה, תודה לשואלת מהצפון, ואנחנו עם עוד מאזין מאזור אקו, שלום לך מאיר.
שלום.
שלום וברכה.
רציתי לשאול הרב, כלים שחשמליים חייבים בטבילה?
יש מחלוקת בין רבני בני ברק לרבני ירושלים בנושא הזה. בזמנו, לפני 40 ו-50 שנה, כולם כאחד, רבני ירושלים, כולם הסכימו שאין צורך להטבילם, אם משום שהם מתקלקלים על ידי טבילה במים, אם משום משכתב או משטען, רבנו שלום הזמן אוירבך עליו השלום, היות וכל הכלים החשמליים הללו אינם בשימוש אלא באמצעות החיבור לרשת החשמל הביתית או הארצית, היינו אך, אז אתה צריך, אז זה מחובר לקרקע, ואז אין לו דין של כלי ואינו חייב בטבילה. דעת הרב ווזנר שיחיה לא כך, שכן צריך להטביל, אז יש אומרים שיש אלינו לגוי ויקח את ממנו בחזרה, יש אומרים שיפרק איזה חוט שם שינתק אותו ואחר כך יחזיר אותו, ונמצא שזה מתוקן בידי ישראל. אבל עקרונית, לחייב כלי חשמלי לא חייב מעיקר ההלכה. תודה רבה.
תודה, יישר כוח, תודה לשואל, ואנחנו עם מלכה מאשקלון, שלום לגברת.
שלום הרב.
שבת שלום ומבורך.
שבת שלום. הרב, שבוע שעבר עלה מישהו לשידור, ושאל אם הוא הולש לבצק לשני קילו, קורצוני זה בצק שמרים, אם הוא צריך הפסת חלה. רציתי שואל אם זה סוג אחד של בצק, אם בכל זה צריך הפסת חלה או לא.
כן, מהלכה בהפרשת חלה, שכל שיש לאדם קילו 540 גרם קמח נטו, ואחר כך לא משנה התוספות השאר, שזה מים, מרגרינה, חמאה, שמן, ביצים וכו' וכו', אבל אני צריך קמח נטו קילו 540 גרם, ועשה מזה עיסה, ואותה עיסה היא עיסה אחידה, כלומר אני עושה ממנה מכולה, עושה כיכרות לחם, עושה מהם פיתות או עושה מהם לחמניות, או עושה, האמת שכל מיני הלחמים, אם זה אותו סוג ואותו קמח ואותו תערובת, אז זה תופס. אפילו שאני יכול לעשות חלה אחת, כיכר לחם אחד, פיתה אחת, צמה אחת, ואחת צורת מפתח ואחת צורת מחזיק מפתחות. לא משנה. זה אפשר לברך. אבל כאשר הוא עושה מהעיסה הזאת חלקים שונים, אחד מתוק, אחד מלוח, ואחד ממולה ואחד לא ממולה, אז זה כבר שני בציקים שונים, זה לא מצטרף. אבל אם עושים קילו 540 כעיסה אחת לאותה מטרה, אם זה לעוגות, עוגות, אם זה ללחם, לחם, מברכים על זה, על הפרשת חלה, באופן מלא. תודה רבה.
כן, תודה רבה לגברת, ואנחנו עם שאלה נוספת, בבקשה. שלום לגברת אליזה.
שלום, שלום.
שלום, שלום. יש לי שאלה בבקשה. אני מקווה שאני שואלת, שאלה שאני יכולה לשאול.
אני הולכת לבריתות, ולפעמים אני רואה שהסנדק הוא אחד מהמשפחה, או של הבעל או של האישה, אבל אני מכירה שאותו אחד שיושב סנדק הוא בכלל לא דתי, לא שומר שבת, לא שומר מצוות. ואנשים אחרי הברית הולכים לבקש ממנו ברכה. האם, לא יודע, זה קצת מפריע לי, אני אף פעם לא קמתי לבקש מסנדק כזה ברכה, אם אני נוהגת נכון או לא נכון.
את נוהגת לחלוטין באמת, ביושר ובצדק. קודם כל, מסכן התינוק הזה שהניחו אותו על ברכי אחד שלא שומר מצוות. כי עשו טעות חמורה עושים המשפחה בזה שהם מניחים סנדק אחד כזה. לפי ההלכה נותנים נכון, נותנים לסבא מצד האבא, לסבא מצד האמא. כל זה מדובר בדורות של דור שלפנינו וגם שלפני פנינו וגם בדורות שלנו, שיש יהודים צדיקים, יהודים שומרי מצוות. וכמו שכתב ספר חסידים, שמסתם כל אדם אבותיו צדיקים. הוא דיבר על דורו לפני 900 שנה. אבל מה נעשה שבדורנו התקיים בנו מה שאמרו בהגדה של פסח? אחד חכם ואחד רשע, אחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. האבא חכם, אבל את הילד שלו לא שלח ללמוד בתלמוד תורה, אז הבן גדל כרשע. אחר כך לרשע הזה נולד בן, שזה הנכד של החכם, הוא נהיה תם. למה הוא לא יודע, הוא הולך לאבא, הוא רואה שאבא לא שומר שבת. הוא הולך לסבא, רואה סבא הולך לבית הכנסת, סבא מברך, סבא נוטל ידיים, סבא עושה קידוש, אז הוא לא מבין מה קורה. אחר כך נולד מה שקוראים נין, שזה הבן של הנכד, זה כבר שאינו יודע לשאול, הוא כבר לא שואל שאלות. אז לצערנו, זה שלוקחים סנדק, סנדק צריך להיות על פי ההלכה או סבא, שהוא שומר מצוות, או תלמיד חכם. ולמה צריך דווקא תלמיד חכם? לא רק בגלל שישפיע על הילד, קודם כל שהוא יראה שהמוהל מל כהלכה וקיים את הפריעה והמילה ומציצת הדם וכל מה שצריך כפי ההלכה, כי יש בזה הלכות, פרטי הלכות, אז צריך שיהיה תלמיד חכם שיפקח וייתן אישור למילה שנעשתה כהלכה. שני, צריך שיהיה איש באמת כלי מחזיק ברכה, זאת אומרת תלמיד חכם, שיהיה אדם ירא שמיים, אדם בעל מצוות ומעשים טובים, אדם ששמו הטוב הולך לפניו. ואז, כיוון שנתכפרים לו עוונותיו באותה שעה, כי כתוב במדרש, שלושה מתכפרים עוונותיהם, אבי הבן וגם האמא, וכן גם המוהל והסנדק. והביאו ראיה מהפסוק, רמז ואני לא נקראתי, אסתר המלכה אומרת, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך, זה 30 יום, ואחר כך היא אומרת שם, אחת דתו להמית, לבד מאשר יושיט לו המלך, ראשי תיבות מילה, מאשר יושיט לו המלך את שרבית הזהב בחיה. ועשו שם גם ראשי תיבות מוהל, גם סופי תיבות כמטריה סנדק. אז אם כן, הסנדק הוא אחד משלושת בעלי ברית אברהם, והוא זוכה באותה שעה גם לנשמה יתרה כמו בשבת, ויש לו מעלה גדולה וגם נמחלים אבונותיו. לכן אנחנו באים אחרי הברית לבקש מהסנדק שיברך את מי שצריך ברכה. אבל אם זה אחד שלא חשב בתשובה והוא לא כלי מחזיק ברכה ולא שומר מצוות, אז אין מה לבקש ממנו, אלא זה כאבן דומם, לא יועיל ולא יציל. לכן בוודאי נכון אתם נוהגים שלא ללכת אצל סנדקים שכאלה לבקש מהם ברכות, השם יצילנו. אלא הם צריכים תחנונים, הם צריכים רחמים, שישובו בתשובה שלמה לפניו יתברך שמו יהי רצון. תודה רבה.
תודה רבה, שבת שלום.
תודה למאזינה, יישר כוח גדול לכבוד הרב שמעורר אותנו בעניינים האלה חשובים. אנחנו עם מאזין בשם אשר, שלום לך אשר.
שלום, שבת שלום. אני לא שומע את המאזין.
לא שומעים, אשר בקול רם, בבקשה.
רק אם אפשר ברשות כבוד הרב, ברשות המנחה, שתי שאלות ממש נקודתיות, אני מאוד מאוד...
בבקשה, אבל בקצרה.
כן, כן, תודה רבה. כבוד הרב, א' פה לגבי השם אליה. אנחנו תמיד הספקנו, כבוד הרב, וגם שמענו בכמה מקורות שהשם אליה זה שם כביכול לא שם מלא, אבל במקביל מצד שאנחנו רואים שכתוב גם בהפטרה, אני לא יכול לשלוח לכם את אליה הנביא, השאלה באמת, כבוד הרב, האם השם הזה באמת שם טוב, או לשנות אותו, למלות את השם לאליה?
הוא שם טוב בוודאי, אבל הוא שם חסר. הגמרא אומרת שבחמישה מקומות נזכר יעקב בבב,
ואליהו חסר וב, מפני שיעקב אבינו לקח מאליהו הנביא את האות וב, והשאיר אותו חסר מוב, כדי שיבוא למהר לבשר לנו את הגאולה. ולכן במתכוון בא הנביא מלאכי, ומסיים את ספרו שהוא אחרון הנביאים, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא, והוא מביא ואומר אחר כך והשיב לב אבות על בנים, רק אנחנו משום שזה מסיים במילים קצת קשות, והקטי את הארץ, כל הארץ חרם, אז חוזרים עוד פעם על הפסוק הנה אנוכי. עכשיו בגלל שהיום זה הפך להיות גם פזמון כזה, לקחו פסוק ופזמנו אותו, וגם זה מובא בפיוט הידוע של ראש השנה, עת שערי רצון להיפתח, ינון ואליה אני שולח, ינון זה משיח צדקנו, ואליה, שם בגלל המשקל של האותיות אז כתבו אליה, אבל האמת ששם מלא זה אליהו, ולכן לא טוב להחסיר שמו של אדם אלא לקרוא בשם מלא. אז אתה שואל אותי אליה, אליה זה שם בהחלט טוב, אלא מה, אם כבר, אז לקרוא אליהו, לקרוא אליהו עדיף, לקרוא אותו בשם מלא. אז אם כבר קראתם אליה, כדאי שמדי פעם, או תמיד, תקראו אליהו ולא אליה. לא, 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 תתחילו לקרוא לו בשם הזה, ותברכו אותו גם ליד ספר תורה בשם הזה, עשו לו מי שברך, והכל יהיה בסדר. לא צריך לעשות תיקון מיוחד, שום תיקון.
ואליה אליהו, טוב לקרוא, שממש...
לא, למה פעמיים? זה אותו שם. למה אליה אליהו? להתחיל לסבך אותו, מסכן. עכשיו, כל פעם שצריך למה שמך, אליה אליהו. וצריך בכתובה אליה אליהו, ובתעודת זהות אליה אליהו, שרב רוצה לברך אותו אליה אליהו. מה? בשביל מה? לא, 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 לא. אליהו, ונגמר הסיפור. כן. לא לדאוג.
טוב, תודה רבה, אנחנו חשבנו שהוא רוצה לשאול עוד שאלה, אבל אני רואה שזה נמשך, אנחנו, יש לנו מאזינים נוספים, צריכים לשמוע את ישי, ישי מירושלים, שלום לך.
ישי.
שלום כבוד הרב, שבת שלום.
שבת שלום.
רציתי לשאול את הרב, שבוע שעבר אני עליתי לשידור, והרב הביא לי פוסקים שסוברים, שאומרים בור פרי הגפן, ולא בור פרי הגפן, כיוון שעונים אחרי אמן.
כן.
אז למה אנחנו בברכות השחר אומרים עבד או גבר? הרי עונים גם אחרי אמן.
למה שכל זה ברכה בפני עצמה. שכל אחד זה ברכה בפני עצמה. אבל באגפן, בדרך כלל אנחנו ברכים את זה בפומבי ליד כולם. שבקידוש ובהבדלה. אז לא רצו לעשות פעם שאתה מברך לבד זה גפן. ופעם שאתה מברך עם אנשים... לבד זה הגפן, וכאן יהיה גפן, אכן אסור פעם אחת כדי שלא יטעו בברכות ולא ישבשו את הלשון. תודה רבה.
כן, תודה, ואנחנו נשמע עוד מאזינה מירושלים. שלום לגברת שרה, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
אני רוצה לעשות חלה לשבת, התחלתי לעשות את הבצק, אני לא יודעת אם אני אספיק להשתמש בכל הבצק לפני שבת עם חלות. האם מותר לי בכל זאת לעשות הפרשת חלה ולברך את זה, אם אני לא גומרת להשתמש עם כל הבצק לפני שבת?
אין שום חובה להשתמש באותו בצק שמפרישים ממנו חלה באותו יום. אפשר לשמר אותו בכל צורה שהיא, אם זה בהקפאה, אם בקירור, אם בכל צורה אחרת, ועל דעת שהוא רוצה כעת, הוא שם, כי די ששמתם בפעם, בהתחלה שמתם את הכמות של החיוב בחלה, שזה כאילו 540, ושמתם לזה מים וזה הפך להיות עיסה, באותו רגע זה כבר התחייב בהפרשת חלה, ולכן אפשר לברך. מה יקרה אחר כך עם הבצק, כמה ממנו תופו וכמה ממנו כן תשתמשו, מה תספיקו, מה לא תספיקו, זה לא העניין שלכם כרגע. אתם יכולים לברך ולאפות מה שתספיקו לאפות, או מה שאתם צריכים לאפות, או מה שישאר, ישאר ליום המחרת או לאחרי שבת. לכן אין שום חשש בזה, ותזכו למצוות. ואשריהם ישראל שרוטפים אחרי המצוות ומקיימים אותם כהלכה.
אנחנו נפנה למאזינה, תפארת מהצפון.
הלו?
תפארת, שומעים?
כבוד הרב, שומע אותי?
שלום, אני שומע.
יש לי דין של בחורה, ואני סתם עם כיסוי ראש. האם אני יכולה אחרי הגט שאני מקבלת עם הבעל להוריד את הכיסוי ראש שלו, שהוא לא עשה שום דבר?
לא הבנתי.
אם אחרי הנשואים, אחרי הגירושים, אני יכולה להוריד את הכיסוי ראש מהראש?
זה סין מרן השולחן ערוך.
לא, אבל יש דין של בתולה, הוא לא עשה שום...
זה סין מרן השולחן ערוך. כל אישה שנכנסה לחופה עם החתן, אז אישה זו חייבת מאותו רגע שנכנסה לחופה בכיסוי ראש, מרגע שהתייחדה עם בעלה, והיא חייבת בכיסוי ראש. ולכן האשכנזים שנוהגים לעשות חדר ייחוד, אז מיד אחרי החדר ייחוד היא חייבת בכיסוי ראש. ספרדים שלא נוהגים בחדר ייחוד, אז בליל החופה, למחרת החופה, בבוקר היא כבר צריכה ללכת עם כיסוי ראש בכל מצב ובכל תנאי. ולכן, גם אם חס ושלום קרה מה שקרה והנישואים התפרקו, את צריכה כן ללכת בכיסוי ראש. אם את רוצה למצוא איזה היתרים או בדרכים אחרות או איך למצוא פתרון, אז זה יש לפנות לרב פוסק גדול שהוא יפסוק את מה שצריך לפסוק. אבל עקרונית, מצד ההלכה, חייבת בכיסוי ראש. תודה רבה.
שריה מרחובות.
שלום, כבוד הרב.
שלום, שלום.
אפילו שאת הרב, בקשר לשבת וראש חודש. ידוע שאם שבת שלישית נמשכת, גם חליצת השבת, אומרים ארצה וחליצנו. אבל אם אני ממשיך בשבת וראש חודש את הסעודה, וראש חודש כבר הסתיים, האם אני יכול לומר יעלה ויבוא?
כן, אז כאן יש בעיה. לכן, תמיד מקפידים שחל שבת וראש חודש, לזרז את הציבור לעשות סעודה, את בלכת המזון מיד בתום אכילת הסעודה, ואת הדרשות והשירים ושאר הדברים יעשו אחר כך, כדי שלא להיכנס למחלוקת הזאת ולתרתי דסתרי, שמצד אחד הוא וצבע חליצנו יכול לומר אפילו שעה שעתיים אחר כך, כבר שזה נמשך אחר תחילת הסעודה. אבל מצד שני הוא לא יכול להגיד לו ראש חודש הזה, כיוון שעכשיו לא ראש חודש, ולא להוציא דבר שקר מפי. הוא הדין להפך, כאשר ראש חודש חד במוצאי שבת, ביום שבת לא היה ראש חודש, גם כן נזהרים, כפי שכתבו הפוסקים, המגן אברהם ועוד, שיעשה את ברכת המזון, ישתדל לעשות אותה, לקיים אותה לא יאוחר מ-13 דקות וחצי אחרי השקיעה, כדי שאם ניכנס לתוך הזמן הזה, אז ספק אם צריך להזכיר ראש חודש או לא צריך להזכיר ראש חודש, ולמעשה זה סעודה של שבת, ואם יזכיר ראש חודש יהיה תרתי דסתרי, שמצד אחד אצלו זה שבת, ומצד אחד זה אצלו יום ראשון. אז לכן במקרים כאלה תמיד צריך להקפיד לא להיגרר אחרי הרחוב, מה שהיום קורה, שמפני שהביאו לנו מאירופה מנהגים לא מדויקים. אנחנו הספרדים תמיד הקפדנו, ואבותינו הקפידו, ולא רק הספרדים, גם הירושלמים והליטאים פה בירושלים הקפידו, ומיד בסיום השקיעה, מיד מסיימים סעודה שלישית ולא ממשיכים יותר. בזמנו הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, יצא נגד המנהג שמעריכים, הוא טען שאסור לאכול ואסור לשתות תוך חצי שעה של קריאת שמה שהיא דאורייתא. הגיע הזמן של אמירת קריאת שמה מהתורה, שזה 20 דקות אחר השקיעה. אז איך אתה אוכל ושותה לכתחילה תוך הזמן הזה? עשית סעודה שלישית, תסיים אותה. ולכן ראוי לסיים. גם רבי עליו השלום היה מאוד מזדרז ומשתדל, גם במקרים של ימים קצרים של החורף, מיד בשקיעה תחמה עוד לפני השקיעה, דקה לפני השקיעה, לעשות מים אחרונים, ומיד לומר את ברכת המזון כדת וכהלכה. אז כאן אפשר להאריך מקסימום 13 דקות וחצי, שזה זמן בין השמשות, אחרי השקיעה, אבל לא יותר מכך, כדי לא להיכנס לכל הספקות והדעות השונות בפוסקים שיש כאן. תודה רבה.
כן, תודה לשואל, שהיה מרחובות, אנחנו...
לא, אני לא שומע מרחובות.
יש ממש ממש קושי באיכות השידור, אנחנו...
לא שומע כלום.
אני אתייעץ פה עם אנשי המקצוע ונראה מה אנחנו עושים, אנחנו ננסה לחדש את הקו.
כן, כעת אני שומע אותך.
הרב שומע אותנו?
כן.
טוב, אנחנו, אם ככה, אנחנו נפנה למאזינה ששואלת אותנו שאלה, בבקשה.
שלום כבוד הרב, אני רוצה לשאול, אני יוצאת בבוקר לטיול, לוקחת איתי סנדוויץ', בסביבות 10 אוכלים אותו, אבל אני בבוקר נטלתי ידיים ואכלתי חתיכת לחם ולקחתי איתי עוד חתיכה או שניים שלא ייגמר הזמן, האם זה מותר או...
כשאמרתי בבוקר באיזה שעה
זה... בשבע בבוקר.
שבע בבוקר והמשך הארוחה בעשר.
בסביבות עשר.
כיוון שעברו 72 דקות, גם אם נאמר שאכלתם כזית או קבצה, שזה בערך, בוא נגיד, 50-60 גרם לחם, אז זמן העיכול של זה זה 72 דקות, כי זה מעט מאוד, זה לא ארוחה כבדה או גדולה כמו ארוחות שבת, אז בהחלט זה לא כל כך טוב.
אבל אחרי שעה אני לוקחת עוד חתיכת לחם.
זה גם לא, זה לא לכתחילה. זה גם הפסקות, גם שינוי מקום יש כאן, וגם מרחק של זמן וכניסה לחשש של עיכול. מה שאני חושב שכדאי לעשות זה לאכול בבית מה שלאכול ולומר את ברכת המזון, ואחר כך בשעה 10, בארוחת 10, ליטול ידיים מחדש. זה לא בעיה, לא צריך ליטול ידיים באיזה נפלה ענקית, חצי גיגית של מים לבזבז. די לקחת רביעית מים על כל יד, ובזה אתם מקיימים מצוות נטילת ידיים ואוכלים מחדש את המוציא בלי כאב ראש, בשקט ובשלווה נפשית, כשאני יודע שהכל נעשה כדת וכהלכה. אז לדעתי זה הדרך הטובה והיעילה ביותר. לחלק את זה לשתי ארוחות קטנות עם הפסקה ביניהן. זה הדרך הטובה. כי לאכול וגם לצאת לדרך מראש ולכוון בשביל זה, זה גם לא כל כך מוסכם על דעת כל הפוסקים. ורק במקרה חירום, אז מתירים, השולחן ערוך מתיר לעשות. אבל לכתחילה אין לעשות. אז הטוב ביותר לעשות הפסקה של בדיקת המזון באמצע, ואחר כך ליטול ידיים שנית מחדש. תבורכו,
תודה על השואלת. כבוד הרב, שאלה שהגיעה אלינו לאולפן ממאזינה לגבי הכנת שולחן לסעודה שנייה בבוקר, האם יש מניעה, היא שואלת, מלהכין את השולחן עוד לפני שהיא הולכת לבית הכנסת, או
לא,
אין בעיה
לא,
עם זה?
לא, אין מניעה, בפרט אם היא יודעת שאם היא תחזור מבית הכנסת הזמן יהיה מאוד מצומצם, והבעל והבני הבית יבואו וקצת יהיה להם מזה אגמת נפש או יגרם איזה חלילה מתח ללו קל שבקלים, בגלל שהשולחן לא ערוך ולא מוכן, ויש אנשים שהם רעבים קצת או צמאים או משום מה מתוחים, אז היא יכולה להכין את השולחן לפני כן וללכת לבית הכנסת בבטחה, להתפלל בכוונה ולחזור, הכל יבוא על מקומו בשלום.
תודה רבה לרב, אנחנו מגיעים לקראת סיום. אולי דברי סיכום, כבוד הרב, בבקשה.
דברי סיכום, אנחנו אחת הפרשיות החשובות, יש בה את שני מוטיבים מרכזיים מאוד מאוד, ואנחנו פוגשים בהם יום יום בסידור התפילה. אם זה פתאום הקטורת, שזה בא ללמד אותנו כמה חשובה הקטורת לפני השם יתברך, כמו שהזוהר כתב שבמקום שאומרים קטורת אין שם לא מוות ולא כישופים ולא אסונות ולא כתרוגים, ולא צרות, ולא איסורים, ולא נזקים, ולא הפסדים. אלא יש שם רק ברכה, רווחה והצלחה בכל מקום שאומרים קטורת. רבנו ארי כתב שצריך האדם לומר קטורת שלוש פעמים ביום. אחת לפני תפילת שחרית, אחת אחרי שחרית, ועוד אחת לפני תפילת מנחה. בפרט בתקופה כזאת שאנחנו רואים כל מיני אסונות, וכל מיני שמועות, וכל מיני דברים לא טובים. אז מאוד מאוד צריך להתחזק באמירת פתאום הקטורת כהלכה וכדעת, וזה מונע המון המון צרות והמון המון חולים. זה דבר אחד. דבר שני, יש לנו את י"ג מידות שנאמרו בפרשה שלנו, ויחל משה את פני השם אלוהיו, וכל מה שהוא אומר שם, הוא מזכיר את ה-13 מידות. ראיתי אתמול שהרב תלדות יצחק, הרי יצחק קר, דודו של מרן, שואל שאלה. שם משה רבנו אומר לו, כי עם כשהעורף הוא וסלחת לעווננו, חטאתנו ומחמתנו. שואל, איזה סניגוריה זאת? לכאורה,
זה בדיוק הפוך. הוא אומר על עם ישראל, משה רבנו, הסניגור הכי גדול של ישראל, אומר על עם ישראל, גם כשהעורף הוא, אז הוא מפרש פירוש נפלא, הוא אומר שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, אתה יש לך מידות כאלה גדולות של רחמים, אל, רחום, וחנון, ערך, אפיים, רב חסד, באמת, זה למי זה תיקנת אותם? דווקא לאנשים שיש להם עוונות הכי כבדים. כי לחולה קטן, חולה שיש לו רק חום, נותנים לו אקמול. מביאים לו רופא משפחה רגיל ונותן לו אקמול. לחולה קצת יותר כבד, אז מביאים לו רופא קצת יותר מומחה. וחס ושלום, אם יש חולי קשה, מביאים רופא הכי גדול. וכאן אתה נתת את הרפואות הכי גדולות, שזה 13 מידות של רחמים, בדיוק לעם כשעורף. נכון, ישראל חטאו ועשו מה שעשו, עכשיו הם מתחתים, אז בבקשה, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד באמת. גם אנו נאמר שהקדוש ברוך הוא יתמלא עלינו ברחמים, כמו שאמר דוד מלך ישראל, אנט אלוה רב ואנח חובי רב רבין, יאה לאלוה רב למשבק חובים רב רבין. אתה אלוהים גדול ואני יש לי עוונות כבדים. מתאים לאלוה גדול לשלוח חטאים גדולים. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא גזור עליכם ועלינו גזרות טובות, נשמע בשורות טובות, ישועות ונחמות. מכאן ולבא לחושבנה טובה, והרבה הרבה חיים טובים ורפואה לכל החולים, וחיזוק לכולנו שנעבוד את השם באמת בלב שלם, נפש חפצה, שבת שלום ופורים שמח לנו ולכל ישראל. יש מצווה השבת לטעום משהו נוסף, וזה מעדן לכבוד פורים, שיש בזה, כתבו הפוסקים, שיש מעלה, כיוון שזה תתווה לחודש, היום זה י' ד' ומחר הלילה תתווה, אז לשמוח קצת בשמחת שבת זו יותר מכל שבתות השנה. תודה רבה, שבת שלום.